תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של עונר מורשת והיסטוריה. היום בתוכנית נעסוק בתקופת העשור השני של מדינת ישראל, והפעם נדבר על הפעולות השונות שביצעו צה"ל וחיל האוויר בתקופה זו, מה שבסופו של דבר היה טריגר למלחמת ששת הימים. לי קוראים יונתן רווה, ונמצא איתי דוקטור נמרוד הגלעדי, מרצה להיסטוריה במכללות הצבאיות ומומחה להיסטוריה של חיל האוויר. שלום נמרוד.
שלום יונתן. דיברנו במפגש הקודם כיצד חיל האוויר בנה את הכוח בין מבצע קדש, סוף 56, עד מלחמת ששת הימים, ביוני קיץ 67. היום אנחנו רוצים לדבר מה עשה חיל האוויר בתקופה הזו שעד מלחמת ששת הימים, כיצד הפעילו את המטוסים, וזה לא רק חיל האוויר, זו מדינת ישראל. כלומר, הכותרת היא הפעלת הכוח בין המלחמות בעשור שבין 56 ל-67. אז מה היה חיל האוויר? רגע תזכורת למפגש הקודם, אמרנו, היו תהליכי בניין כוח, ואם נסכם אותם, אפשר לומר שהמאפיין של חיל האוויר בעשור הזה היה חיל האוויר מאוד מאוד צעיר, יחסית קטן, מאוד תחרותי, וגם מאוד סס אלי קרב. זה הגוף שרק מחפש הזדמנויות לפעולה, אבל כוח אווירי, וזה כדאי לזכור כבר מהרגע הראשון, זה דבר שנתפס כמשהו אחר מכוח צבאי רגיל. כלומר, הפעלה של כוח אווירי לא דומה להפעלה של כוח קרקעי יבשתי פלוגת חיר, איננה טייסת. ובדרך כלל, ההפעלה של הכוח האווירי, ולא רק בישראל, אלא בכלל בעולם, הפעלה של כוח אווירי היא החלטה של הדרג המדיני. זה יכולה להיות ממשלה, שר ביטחון, ראש הממשלה, אבל בדרך כלל זה משהו שחורג מגבולות הצבא עצמו, וצריך לשם כך אישורים, ושוב, זה לא רק בישראל, אלא גישה די עולמית, בגלל שיש בכוח האווירי עוצמה, אפשרויות, איום על הצד השני, שחורגים מפעולה של כוח צבאי רגיל, וכך גם בישראל. אז באופן עקרוני, כל חציית קו בגבול ארץ ישראל מחייבת אישור של שר הביטחון או ראש הממשלה, כך זה גם היום. מדי שבוע יש מוג אישור של כל חציית קו. היום זה שר הביטחון. וגם אז, אבל מעניין לציין שהיו יוצאי דופן קצת מעידים על האווירה בחיל האוויר. סיפור יפה, יחסית לא מוכר. בספטמבר 53, שלמה לאט, שהיה סגנו של לימים סגנו של מפקד חיל האוויר, מנכ״ל אלעל, אבל לא שלמה לאט ראש עיריית תל אביב. אז שלמה לאט מונה לרמ"ח מבצעים, בעצם אחראי על הפעלת הכוח האווירי, וכרמ"ח מבצעים וכטייס, הוא לוקח מטוס צילום, ובלי לקבל אישור של מפקד חיל האוויר, בלי לספר לאף אחד, יוצא בטיסה עם הנווט, ומצלם את קהיר, את אלכסנדריה וחוזר. כדאי להזכיר, הנווט היה נתן אלדר, וכשהוא חוזר, מפקד חיל האוויר, טולקובסקי רותח ורוצה להדיח אותו, אבל בן גוריון, שאז שר הביטחון וראש הממשלה, רואה את הצילומים ואומר, זה פנטסטי, איזה מודיעין נפלא, כל הכבוד, איזו מעריך יוזמה, מעריך את, את חציית הגבול
החוצפה.
את החוצפה וחציית הגבול בכל מובן אפשרי, מעשית וכלפי מפקד חיל האוויר, ומשאיר אותו, והוא נשאר רמ"ח מבצעים ומפקד חשוב, אבל זהו יוצא מהכלל שמעיד על הכלל, והכלל הוא בגדול לא מפעילים ללא אישור דרג מדיני, והפעלת הכוח האווירי עקרונית לא הפעילו כוח אווירי לתקיפה. כלומר, גם הדוגמה של לאט שיוצא לגיחת צילום היא גיחת צילום. אז הם לוקחים מטוס מוסקיטו, דגם צילום, הם לא מפציצים, הם לא תוקפים, הם עושים פעולה שיכולה להיות חשאית אם לא מגלים אותך. תקיפה והפעלת כוח אלים, כלומר הפעלת מטוסים, תקיפת מוצבים, תקיפת ציוד, כל הדבר הזה הוא דבר חריג שעקרונית מחייב דרג מדיני, והדרג המדיני באופן כללי לא היה מוכן להפעיל כוח אווירי, ועל זה אנחנו רוצים לדבר, כיצד הולכת ומתפתחת התפיסה מאיסור מוחלט לשימוש בכוח האווירי ופעולות הבט"ש, ועל זה אנחנו נדבר עכשיו. אז אחרי מלחמת העצמאות, במהלך 1949, חותמת ישראל על הסכמי שביתת נשק בין המדינות, בהתחלה עם מצרים בפברואר, ואחרי כן עם ירדן וסוריה, בקיץ 1949, ובהסכמים האלה נותרו מספר פערים שאמורים להיסגר בחתימת חוזה שלום, אבל בינתיים הם פערים. מה זה פער? כל צד רואה את הדברים אחרת. והפערים היו בעיקר על מה עושים באזורים המפורזים, מי יכול להיכנס, האם אפשר להיכנס לאזורים מפורזים, איפה בדיוק עובר קו הגבול, מה יהיה עתידם של הפליטים הפלסטינים. ומההתחלה, בעצם, מהרגע שלא הולכים להסכמי שלום, ישנה מתיחות סביב האזורים האלה, ובהדרגה, המתיחות הופכת לחוסר שקט ולאלימות, והאלימות הזו מייצרת את מה שנקרא בעיית הבטש. בטש, כלומר ביטחון שוטף. ומה הבעיה? לכאורה יש שני מצבים בהפעלת כוח, או מלחמה או שלום. אבל בפועל זה ספקטרום הרבה יותר רחב. בקצה יש מלחמה, ובצד אחר יש שלום. אבל מה קורה באמצע? באמצע יש הרבה פעמים אלימות שלא מגיעה לסף המלחמה. חדירה של כוח כזה, פרימון על משפחה, ירי בגבול, כל מיני תקריות שהן בוודאי שלא מלחמה, אבל הן מציבות לדרג המדיני דילמה. כיצד ישראל צריכה להגיב? האם היא צריכה להגיב? האם היא צריכה להבליג? ואם היא מגיבה, עם מה היא מגיבה ואיך היא מגיבה? ולמעשה זוהי דילמת הבטש שהחלה עוד בשנות ה-30, והיא מתקיימת כל יום כמעט עד היום. חמאס מעיף בלונים בעזה, הם נוחתים ושורפים או מתפוצצים, מה צריכה לעשות ישראל? האם ישראל צריכה להבליג, צריכה להגיב, איך להגיב, בתקיפה של כוח אווירי, בפשיטה של כוח גולני, בירי של טנק, יש הרבה מאוד אפשרויות, אפשר לא לעשות כלום, וזו דילמה שכל פעם חוזרת מחדש, כי הבעיות לא נפתרו. אז הבעיות, הדיונים האלה החלו כבר בשנות ה-30, וזה מעניין, כי זה 15 או 12 שנים לפני שקמה בכלל מדינת ישראל, במרד הערבי ב-36, מתחילות פעולות והתקפות של כוחות צבאיים ערביים, והשאלה של היישוב היהודי היא מה לעשות. ויש קול שאומר חייבים להגיב, ויש קול שאומר חייבים להבליג, והדילמה שוב, אני אומר, בעיות היסוד לא השתנו, אז אולי כדאי רגע לעמוד מה הנימוקים של כל צד. האנשים שאמרו שחייבים להגיב, אמרו, אם לא מציבים גבולות, האלימות נגדנו תלך ותרחיב, ותחריף, ותלך ותתרחב, ובסופו של דבר, אם לא נגיב, זה יוביל אותנו למלחמה. כלומר, הצבת הגבול היא חיונית. ועוד עניין, בעצם, מתוך התגובה בעצם היא סוג של אנישה, והאנישה תחליטה לייצר הרתעה, בדיוק כמו אנישה בבית המשפט. אתה מעניש פושעים כדי להרתיע פושעים עתידיים האחרים. אתה מעניש מישהו שתקף אותך בגבול כדי להרתיע את אותה מדינה או כוחות אחרים מלהמשיך ולתקוף. כלומר, התגובה נועדה לייצר הרתעה. אז למה להבליג אם כך? התומכים בהבלגה אמרו ככה, ישראל נמצאת פה לשנים רבות, לנצח, אם נרצה. וכל תגובה כזו רק מגבירה את השנאה כלפי ישראל ומגבירה את העוינות כלפי ישראל. ואז אם אתה מעוניין בסופו של דבר בשלום, כל תגובה כזו רק מרחיקה אותו. ואנחנו צריכים לנסות לצמצם, לדבר ולא לראות, להכיל ולהסביר. ובסופו של דבר, הנימוק המעשי שלהם אמר, אם אתה תגיב, גם הצד השני יגיב. ועכשיו יתחיל פה מעגל אלימות שילך ויסלים את עצמו. ודווקא בגלל שלא רצית להגיע למלחמה ואמרת, אז אני מגיב, בסופו של דבר, כתוצאה מזה שגם הצד השני מגיב, אז עכשיו כל אחד מגיב בעוצמה יותר גדולה, הולכת ומתפתחת הסלמה. אלימות, שבדיוק, שמסלימה, והתוצאה הסופית היא מלחמה. ולכן יש מתח תמידי. האם תפעל והפעולות ירתיעו ויביאו לשקט, או האם תפעל והפעולות יסלימו ויובילו למלחמה? זו בעצם השאלה.
שאז גם מאבדים שליטה הרבה פעמים, כמו שתיארת פה.
בדיוק, ותמיד החשש הוא לאבד שליטה, להגיע למלחמה. ישראל באופן עקרוני לא רוצה מלחמה, ושוב, זה היה מאז 48 ועד היום, מהרבה מאוד סיבות. זה לא קשור לפוליטיקה, זה לא קשור לשמאל וימין, זה קשור למצבה האסטרטגי, גיאו-אסטרטגי של ישראל, ולכן כתפיסת יסוד ישראל לא רוצה מלחמה. אז איך אתה מונע את המלחמה? האם אתה מגיב כדי למנוע מלחמה ומייצר הרתעה, או האם אתה מבליג כדי למנוע הסלמה ולהפסיק את המלחמה? ובתוך השאלה הגדולה הזו, איך מפעילים את חיל האוויר? ברור שאם מבליגים, לא צריך להפעיל את חיל האוויר. אבל אם מחליטים להגיב, האם אתה מגיב עם כוחות יבשה? האם אתה מגיב עם פעולה של כוח גולני? האם אתה מגיב עם חיל האוויר? והאתגרים האלה החלו בסוריה פחות משנתיים אחרי חתימת הסכמי הפסקת האש. הם נחתמו ביולי 49, וכבר באפריל 51 הייתה תקרית שבה הפעילו לראשונה את חיל האוויר כתגובה על אלימות סורית. ומה שהיה זה הייתה תקרית באזור אלחמה, אזור מפורז, ששוב שני הצדדים פרשו אחרת מה משמעות האזור המפורז. ישראל טענה שהיא יכולה להכניס לשם שוטרים, הסורים אמרו שאף אחד לא יכול להיכנס לשם. לאחר שנכנסו לשם כוח של חיילים מוסווים כשוטרים, הסורים פותחים עליהם באש, נהרגו 7 חיילי צהל ועוד 3 נפצעו, ואחד מהפצועים גם נלקח בשבי. ישראל מחליטה להגיב, ולראשונה מפעילים את חיל האוויר לשם כך, ולמחרת תוקף חיל האוויר עם 2 רביעיות, רביעה אחת של מטוסי מוסטנג ועוד רביעה של מטוסי ספיטפייר. הם תוקפים אחר הצהריים את העמדות של הסורים, מהם ירו על החיילים הישראלים. בני פלד, לימים יהיה מפקד חיל האוויר, הוא השקיף על כל הפעולה ממטוס הרווארד. הוא אומר, הפצצות נפלו בכל מקום חוץ מהמטרה. כך שהיעילות של התקיפה עצמה לא הייתה יותר מדי גדולה, אבל מבחינת הסורים, האירוע היה מאוד מאוד ברור, והם מיד מגישים על כך תלונה למועצת הביטחון שבאום. ולא עובר חודש, ובמאי 51 מתפתחת תקרית הרבה יותר אלימה והרבה יותר ממושכת, והיא תקרית מוטילה. וגם מוטילה הייתה מחלוקת על אזור שהיה אזור מפורז, מה מותר לעשות, מי יכול להיכנס. חיילים סורים שנכנסו במאי 51 לאזור שהיה בשליטה ישראלית, כוח של גולני מנסה לתקוף אותם ולהוציא אותם מהמקום. הסורים מגיבים בצורה יעילה, ובמשך 3 ימים לא מצליחים חיילי גולני להוציא את הסורים מהאזור הישראלי. בקרבות האלה נהרגים 41 חיילים, חיילי צהל, ונפצעים עוד 70. ושוב, לא מצליחים, לא מביאים את כל צהל, לא רוצים להסלים את האירוע הזה. והתוצאה שצהל במבוכה גדולה מאוד, והעניין נסגר בסופו של דבר, הוא נגמר, אחרי 3 ימים בהם אין הכרעה, רביעייה של מטוסי ספיטפייר מרמת דוד שוב מגיעה למקום. יש הנחיה באנגלית לא לתקוף ולא להשתמש באש. בעברית המסייע אומר אפשר גם לפלוט, ובאמת למרות ההוראה לא לראות, אחד מהטייסים יורד צרור, וזו כל ההתערבות האווירית. אבל כתוצאה מהיפים האלה, חיל האוויר יורד ביפי דמה על הגבעה, ומהעובדה שאחד מהמטוסים גם ירה, הסורים בורחים, עוזבים את העמדה, והשקט חוזר למקומו. אבל, כמו שאמרתי, בעקבות התקרית הראשונה כבר, ואליה הצטרפה גם התקרית השנייה, הסורים מעלים בקשה לגינוי ישראל, וישראל בפעם הראשונה מקבלת גינוי על פעולתה. ולנו היום כבר ליבנו גס בגינויים מהסוג הזה. אנחנו אומרים, כן, האום תמיד מגנים את ישראל, אבל ב-51 זה עוד לא היה המצב, וישראל הוקמה במידה רבה על ידי האום. הצבעת האום ב-47, כ"ט בנובמבר, היא זו שכוננה ונתנה את הבסיס החוקי וגם המעשי להקמתה של מדינת ישראל. ישראל לא ראתה באום איזה גוף עוין וזר, אלא גוף שהיא צריכה לפעול בו. וכשבן גוריון נמצא בחול, נמצא באמריקה, בזמן התקריות האלה, דווקא אז מעלים הסורים את הבקשה לגינוי ישראל למועצת הביטחון, מועצת הביטחון מקבלת את זה, וישראל לראשונה חוטפת גינוי באום, ומבחינת בן גוריון הלקח היה די ברור, אין סיבה להשתמש בכוח האווירי, אלא אם כן המצב הוא באמת בלתי נסבל, ולכן ישראל לא משתמשת יותר באופן עקרוני בכוח אווירי כתגובה על תקריות גבול או בעיות בטש מסוג כזה או דברים דומים. אנחנו נראה כיצד הדברים ישתנו בהדרגה ויגיעו למציאות אחרת. אז הסיפור ישתנה בעיקר אחרי מבצע קדש, כי כל מה שדיברנו עד עכשיו היה ב-51, 5 שנים לפני מבצע קדש, ואחרי מבצע קדש לכאורה הושג שקט, אבל שוב, באזור הסורי, המציאות התגרה שוב ושוב ויצרה דילמות לדרג המדיני, כיצד נכון לפעול, האם צריך להגיב, ועם מה להגיב, ושוב, מה המקומות של חיל האוויר בתגובות האלה, ובמוקד התהליך הזה, מוקד ההשתנות אם תרצו, מה שקרוי המערכה על המים. ובעצם, בעשור הזה, שבין 58 לבין 67, המערכה על המים היא הופכת להיות הסיפור המרכזי, הקרב על המים, וחיל האוויר הולך ומקבל מקום יותר ויותר מרכזי, וכתוצאה מכך גם הופך לשחקן יותר ויותר חשוב, עד למלחמת ששת הימים, וכבר אני טוען שבמידה רבה מלחמת ששת הימים הייתה ביטוי להסלמה הזו, שבאמת קורית בגלל שחיל האוויר נכנס לתמונה. כלומר, כבר אני מקדים רמזים לסיפור, מה שאמרו חסידי ההבלגה, תתחיל להשתמש בכוח, הכוח יביא כוח נגדי, לאט לאט תהיה מעגל הסלמה, ובסופו של דבר מלחמה, ואנחנו נראה את התהליך הזה, כיצד הוא באמת מתרחש סביב המלחמה על המים, החל מ-58 ועד 67. אז מה זה בגדול הקרב על המים? אני מזכיר, מקורות המים של ישראל, המקור המרכזי הוא הכינרת, והכינרת והנחלים שמובילים אליה, 4 הנחלים וגם החולה שבדרך, הם בעצם מקור המים המרכזי של ישראל, וישראל מיד לאחר הקמתה כבר חושבת על פרויקטים לאומיים שבה ייבשו דבר ראשון את החולה, לנקז את השטח כדי שיהיו עוד אדמות חקלאיות, ולהוביל את המים מהירדן לדרום הארץ, ליישובי הנגב, כדי להפריח את השממה ובעצם להשתמש במים שבכנרת להשקיית כל מדינת ישראל.
מה שנקרא המוביל הארצי.
נכון. הפרויקט הזה יהיה מוביל, המוביל הארצי. בהתחלה יחשבו לעשות אותו מהירדן עצמו, כיוון שהסורים הם ממש קרובים לירדן, והם התנגדו לעניין, וישראל ראתה שזה יהיה קשה מאוד, אז משנים את נקודת המוצא מהירדן לכנרת. ובאמת, המוביל הארצי הוא מוביל של מים שעולים מהכנרת לבקעת בין נטופה, ומשם יורדים לנגב ונשפחים. והפרויקט הזה הופך לפרויקט לאומי, והתגובה היא תגובה של כל מדינות ערב נגד הפרויקט. וזה בגדול, בתמצית, הקרב על המים. יש לו כמה פרקים וכמה גזרות שונות, בתוך גם המלחמה על חופש השייט, ובחולה, סביב ייבוש החולה יתחילו תקריות, ואחר כן לאורך גבול הגולן, כשמדינות ערב ינסו להטות את מקורות הירדן מנהר הבניאס והחצבני, ולמנוע את המים מהגעה לירדן ולכנרת, והתגובה הישראלית בעצם תוביל להסלמת האלימות. אז זה הסיפור רגע בגדול, ועכשיו אולי קצת פרטים כדי לראות מה עשה חיל האוויר ואיך האלימות הלכה והסלימה. אז התקריות מתחילות כבר בדצמבר 58 סביב טרקטורים שמאבדים את החולה ובעצם פותחים פרצות באגם ומייבשים את האגם, והסורים מתחילים לראות בקיץ 58 על טרקטורים, ובהמשך גם על יישובים בעמק החולה. ושוב, השאלה שהייתה בשנים קודם לכן, כיצד להגיב, והתשובה בגדול הייתה להבליג. וזה יחזור על עצמו גם בדצמבר. בדצמבר 58 הסורים יורים, ואחד מהרועים ביישובי הגליל נהרג, ועוד שלושה אזרחים נפצעו, ובן גוריון והממשלה כולה נדרשים להחליט, בן גוריון הוא שוב ראש הממשלה ושר הביטחון, האם להפעיל את חיל האוויר. והשר בחור שטרית, שר המשטרה, אומר, אם נשתמש במטוסים, פירוש הדבר מלחמה. מטוסים יכולים להגיע גם לתל אביב, ואז נצטרך להפגיז את דמשק. בקיצור, הסלמה. והחשש הזה ממעגל ההסלמה, הוא זה שגם הביא את בן גוריון להגיד, אם אנחנו נכניס עכשיו מטוסים, הם יכולים לראות בזאת מלחמה, וגם הם יכניסו מטוסים. והיה ברור שהפעלת מטוסים היא מדרון שמוביל למלחמה, מחליטים לא להפעיל מטוסים, ובאמת ישראל מבליגה ומכילה.
מבליגה לגמרי.
כן, בשלב הזה מבליגה לגמרי. העניין הוא ששנה אחרי כן התקריות מתחדשות, וב-30 בינואר 60, הסורים יורים מתאופיק, זה מוצב בדרום הכנרת, מעל לתל קציר, וחייל ישראלי נהרג. שוב, דילמה, מה עושים? נהרג חייל, צריך להבליג, להגיב, ובפברואר, מיד אחרי ההתקפה הסורית, גולני, כוח של גולני פושט על תאופיק, ובתגובה הסורים, שבועיים אחרי כן, יורים על כוח צהל והורגים עוד שני חיילים, והאלימות מסלימה, ושוב זה חוזר לממשלה, ושוב בן גוריון אומר, הפעלת חיל האוויר היא אקט מלחמתי מובהק. פה הוא כבר מסייג. אמנם יש תנאים המחייבים גם הפעלת מטוסים, אבל זה באמת כאשר אפסה כל תקווה אחרת ואין מה לעשות. זה בפברואר 60. אז כבר אפשר לראות שהמנגינה כבר משתנה מעט, ובכל זאת לא מפעילים מטוסים. וזה בפברואר 60.
זאת אומרת, כבר לא באופן מוחלט, אלא עדיף שלא.
כן, אלא עדיף שלא, ובגדול לא, אבל אם אין שום ברירה, אז עכשיו אתה מחפש את הברירה. והברירה מגיעה, וזה קורה הפעם שנתיים אחרי, כן? אמרנו פברואר 60, הפשיטה על תאופיק והתגמול הסורי, בשנתיים אחרי כן, התקריות נמשכות, ובחודשים פברואר-מרץ 62, הסורים ירו מספר פעמים, על סירת חיל הים שפטרלה בכנרת. והם טענו, אתם מתקרבים והחוף הוא לא שלכם, ולמרות ששוב, הם הפרו את הריבונות של ישראל, הריבונות של חיל ישראל על כל הכנרת, ואפילו 10 מטר מקו המים שייך לישראל. הסורים לא כיבדו את זה, זה היה חלק מהמחלוקת, וכשישראל משיטה אונייה בכנרת, הסורים יורים עליה. הסורים יורים עליה, מה עושים? וישראל מחליטה לצאת למבצע, מבצע שנקרא מבצע סנונית, פשיטה על הכפר נוקב והמוצב שמעליו, והפשיטה על ידי כוח של חטיבת גולני, זה היה באביב 62 במרץ, והייתה פשיטה קשה מאוד. הלחימה הייתה לחימה בתעלות לחימה, והיו בהרוגים ופצועים לא מעטים. ואז כוח החילוץ ניסה להגיע ונתקע בשדה מוקשים, והפעולה הלכה, הפעולה לילית שהלכה והסתבכה. אפשר להזכיר שבסך הכל נהרגו 8 מחיילי צהל ועוד 43 פצועים. זה לא פעולה קטנה. גם בצד השני זה גבתה מחיל כבד, 35 חיילים סורים נהרגו ועוד חייל נתפס בשבי. ועכשיו קרב החילוץ וכיצד מחזירים את הכוחות חזרה לעין גב, נוקב נמצאת מעט צפונית לעין גב, הפך להיות סיפור גדול מאוד, וכדי לחלץ, הנה הגיע אין ברירה, ב-4 לפנות בוקר ממריאה שלישיית מטוסי ווטור מרמת דוד לתקוף סוללת תותחים סורית שמקשה על החילוץ. היה מזג אוויר קשה מאוד, זה היה לפנות בוקר, בסיס העננים היה מאוד מאוד נמוך, הפצצות לא פוגעות במטרה, מנסים בכל זאת ותוך סיכון גבוה מאוד בין העננים באור ראשון, מנסים לתקוף ולא מצליחים. אבל הנה אנחנו רואים שינוי, וזה בפעם הראשונה בעצם מאז תל מוטילה, מטוסי חיל האוויר כבר תוקפים, אמנם לא בתקיפה מתוכננת, אמנם לא ביוזמה אלא בקרב חילוץ. והנקודה הבאה, כשבינואר 64 הליגה הערבית מתכנסת ומחליטה להטות את מקורות הירדן, כמו שהזכרתי קודם בסיפור הכולל על מלחמה על המים, ובעצם אמרו נחפור תעלה ומי הבניאס ומי החצבני לא יגיעו לירדן ויזרמו בתעלה ויוכלו להשקות יישובים סוריים וירדנים. ומבחינת ישראל זו עילה למלחמה, זה גם חלק מהחוק הבינלאומי. המים, מקורות המים הם לא המשאב של המדינה שבה זה נמצא, יש חוקים די ברורים איך לחלק את המים, לכל מדינה יש זכות, ואם אתה עושה צעד חד צדדי ולוקח את המים בלי להתחשב במי שלמטה, זו בעצם עילה מוצדקת של הצעד השני, בהתחלה לדבר, אבל אחרי כן גם להפעיל כוח כדי להחזיר מצב לקדמותו. וזה קורה כשחצי שנה לאחר מכן, וזו הייתה הסיבה להחלטה הערבית, בעשירי ביוני 64 נחנך המוביל הארצי, ובעצם מפעל המים הגדול שלוקח מים מהכינרת לנגב מתחיל לעבוד. וכתוצאה מכך, אומרות מדינות ערב, לא ניתן למדינה הזו לנצל את המים ולפרוח. וחודש לאחר מכן יורים אסורים על נונון של משמר הגבול, ואחרי כן ומתפתחת תקרית של כמה שעות ונפצעים חיילים, והתקריות האלה הולכות ונמשכות. וישראל יושבת ודנה מה תהיה מדיניותה בעתיד. זה קורה ב-64, ובינתיים חשוב לציין, היה חילוף אישי. שר הביטחון וראש הממשלה הקודם עזב וחזר שוב לנגב, לשדה בוקר, ודוד בן גוריון החליף לוי אשכול כראש הממשלה ושר הביטחון, ובקיץ 64 הוא שר הביטחון וראש הממשלה. ואחרי דיון סוער בממשלה, שבו באופן עקרוני שרים התנגדו להפעלת חיל האוויר, בדיוק בגלל החשש מהסלמה בלתי נשלטת, כמו שאמרת, שתוביל בסוף למלחמה, מחליטים לחדש את עיבוד האדמות שהיו במחלוקת, כלומר לא להסכים לתכתיבים הסורים, והממשלה שוב מאשרת ומייפה את כוחו של שר הביטחון להחליט על צורת התגובה. זו החלטת הממשלה, כולל שימוש במטוסים במקרה שהסורים מפגיזים את יישובי הסביבה. כלומר זה לא רק סירת המשמר, הפעם זה הפגזה של היישובים, ויש לשר הביטחון אישור. עוד אבן בחומה נופלת בתהליך ההסלמה, וישראל מחדשת את העיבוד החלקות והירי מתחדש, והסיפור ממשיך להיות מתוח, אבל עדיין לא הייתה הזדמנות להפעיל. וההזדמנות קורית בנובמבר 64, וזו נקודת מפנה, אפשר לומר, או עוד אבן דרך בהתפתחות הזו. ומה שקורה, סיור רגלי של צהל יורד מתל דן לבדוק את דרך הפטרולים שלא חדרו ולא ניסו להיכנס לישראל, ומוצב סורי ליד יורה עליו, ואחרי שכוחות מחזירים באש, כוחות צהל יורים בחזרה, נפתחת אש מכל הגזרה על הסיור, אבל על הקיבוצים, קיבוץ דן, והקיבוץ נפגע קשה, ובעמדה שם נהרגו ארבעה חיילי צהל ומהם המגד שישב שם. והרמטכ"ל רבין מבקש את אישור ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול להגיב בהפצצה אווירית, ולוי אשכול מאשר. אבל ההפצצה האווירית לא הייתה רגילה. במקרה, טייסות הקרב בחיל האוויר, גם ברמת דוד, גם בתל נוף, גם בחצור, היו בכוננות לקראת מבצע מיוחד בדרום, בסיני, כוננות שנקראה כוננות שלדג. ועכשיו היה כוח אווירי בכמות גדולה מאוד, היו הרבה מאוד מטוסים, כלומר, לא היו שניים, שלושה, עשרה בכוננות, היו 50 מטוסים בכוננות, ומזניקים את כולם, והפעולה נמשכה למעלה מחצי שעה, עד שמשקיפים של האום התערבו והשיגו הפסקת אש, ובסך הכל כמעט 50 מטוסים, 49 מטוסים השתתפו במבצע הזה, כש-19 מתוכם תוקפים בפצצות מהאוויר, עמדות ארטילריה ומוצבים של הסורים. ואם לפני כן זה היה בחילוץ, ופתאום באמצע היום, בצהרי יום שישי, מתפוצצים על עמדות סוריות ותוקפים אותם, ולא מטוס אחד ולא שניים, אלא עשרות. וזה כבר משהו גדול מאוד. כל הזמן, כל העת הזו, חיל האוויר הסורי לא מתערב, אבל חיל האוויר מעלה כוננות, כי היה ברור שתהיה תגובה, והנה, הברור הזה זה החשש מהסלמה. ואכן, למחרת יש גיחת צילום ישראלית שנועדה לבדוק את תוצאות התקיפות האלה. הסורים מזניקים את מטוסי מיג 21, יש הזנקה נוספת של מטוסי מיג 21, מתפתח קרב אוויר, קרב האוויר הוא בעומק סוריה, 30 קילומטר מהגבול בין ישראל לסוריה. זה די רחוק.
כן.
עם זוג של מטוסי מיראז' והם יורים. בהתחלה עמוס אמיר הטייס שיגר טיל על מטוס מיראז' מטוס מיג 21, ואז הוא המשיך לצרור תותח, הצרור פוגע במיג, המיג מצליח לנחות, ומטוסי חיל האוויר הורו על ניתוק מגע, והם חזרו לנחיתה בישראל. אבל הנה פתאום קרב אוויר ראשון בין מטוסים העילית של הסורים, של הרוסים, סובייטים, מיג 21, נגד מטוס מערבי מתקדם, מטוס המיראז', וזו עוד אבן דרך בהסלמה. כלומר, גם התקרית הקרקעית, הפצצה של מוצבים, גם קרב אוויר בין מטוסים מתקדמים, ובעצם הרבה מאוד מהמגבלות הוסרו. וכמו בעולם המשפט, ברגע שיש תקדים, אז קל מאוד לחזור אליו. ואם עד נובמבר 64 ישראל חששה גם מבחינה מדינית לפגוע בדימוי שלה בעקבות הגינוי במועצת הביטחון ב-51, וגם בגלל החשש שהסורים יפעילו את חיל האוויר ויתחילו להסלים, שתי המגבלות האלה, ישראל ראתה שהגינוי לא כל כך נורא, וגם ההתקפות הסורים במילא יורים, ובעצם הסירה על חבס החשש מפני הדברים האלה הלך וסר, וישראל ראתה שאפשר להשתמש. ולכן במידה רבה מכאן השימוש במטוסים ילך ויהיה יותר ויותר תדיר. ואפשר לציין עוד מספר נקודות. אז אחרי התקרית הזו התחילו לכתוב פקודות יותר מפורטות ומוכנות לתגובות וגם ליוזמות ישראליות, והתקריות נמשכו מהלך כל השנים האלה אחרי נובמבר 64, גם בשנת 65, 66, 67. אז במרץ 65 שוב ירי סורי פוגע והורג מפעיל טרקטור ישראלי, ושוב למחרת ירי על סיור בתל דם, ועכשיו ישראל מחליטה לפגוע בציוד ההטייה הסורי ומשתמשת בהתחלה בטנקים, אחרי כן בארטילריה, והתקריות ילכו ויסלימו ויגיעו לרמה בספטמבר 65 שהם כמעט יומיומיות. ואז השאלה היא שוב איך להגיב, ובפברואר 66 שוב דיון בממשלה. זה כבר שנה וארבעה חודשים לפני ששת הימים. והשאלה היא מה קורה אם שוב מפגיזים הסורים חלקות, טרקטורים שמאבדים חלקות ישראליות באזורים המפורזים וכו'. וראש הממשלה דרש להחליט שבמקרה ויישובים ישראלים יופגזו, מטוסי חיל האוויר יופעלו ויפציצו את ציוד ההטייה. ולמרות שהוא ראש הממשלה ושר הביטחון, לא מאשרים את ההצעה. הממשלה עדיין חוששת מהסלמה, וחוזרים ומאשרים את ההנחיה שאם מפציצים יישובים ישראלים, אפשר לפעול נגד העמדות הסוריות, אבל העמדות הסוריות בלבד, לא לפגוע בציוד ההטייה הסורי, לא להסלים את המלחמה מעבר לתקיפה ישירה של המוצבים שיורים. כן. מישהו ירה, אנחנו מרשים לך לראות בו חזרה עם מטוסים, אבל זהו.
זאת אומרת, המידה כנגד מידה.
בדיוק. לנסות, שוב, הממשלה מנסה לצמצם ולתחם את האלימות כל הזמן, שוב, כמו שאמרת, שלא תצא משליטה, אבל זה הולך וממשיך, וביולי 66, נונון עולה על מוקש, ושוב נהרגים שני חיילים ואזרח, וישראל בדילמה מה לעשות, וצהל מתכנן מבצע שנקרא מבצע סחף זוטה, שחיל האוויר בעצם יתקוף את ציוד הטייה, את הטרקטורים בעומק רמת הגולן, ומטוסי קרב יהיו מוכנים בפטרולים למה שזה לא יהיה, וזה עולה כמובן לממשלה. רבין, שהיה אז הרמטכ"ל, ממליץ לפגוע בציוד ההטייה באמצעות המטוסים, ואומר, אנחנו לא התפתחנו כל כך עם שימוש במטוסים. בכל העולם כבר פעם הפעלת מטוסים הייתה דבר נורא, והיום רק מלחמה, אבל היום אנחנו ב-66, העולם מתקדם, להפעיל מטוסים זה לא כזה סיפור גדול, תראו מה עושים האמריקאים בווייטנאם, ואני מציע לחשוב במושגים האלה של הפעלת כוח האווירי. הייתה הרבה התנגדות, שוב, הממשלה הייתה הרבה יותר מאוססת, אבל הם מחליטים לאשר פעולת נגד הסורים על שלושת האנשים שנהרגו, והרמטכ"ל נתן אישור ובעצם אישרו את שר הביטחון להפעיל מטוסים. מבחינת שר הביטחון זה יהיה הפקודה הזו, שר חפזותה, והרמטכ"ל נותן אישור. ובאפריל 66, קצת יותר משנה לפני ששת הימים, תוקפים את ציוד ההטייה. ועכשיו זה לא תגובה על איזה תקרית בתל דן, שהיה שנתיים קודם לכן, עכשיו זה מבצע מוכן ומאורגן על ציוד סורי בעומק רמת הגולן. שוב, מדרגה אחת מעל. ותוקפים שם ומשמידים את ציוד ההטייה, ומחכים מטוסי יירוט להזנקה של המטוסים הסורים הצפויה, ואכן מזניקים הסורים רביעה של מטוסי מיג 21 ורביעת מיראז'ים שפטרילה בכנרת מוזנקת אליהם, ועכשיו מתחיל קרב אוויר, ובקרב הזה מתפתח קרב אוויר שבסופו של דבר מטוס מיג 21 מופל על ידי מטוס מיראז' ישראלי, הטייס יורם אגמון, מטייסת 101, וזו הייתה הפעלה הראשונה בעצם של מטוס מיג 21 בעולם, ובטח על ידי הפעלה הראשונה של מיג 21 על ידי מיראז', והרבה יותר חשוב מזה, עוד נקודת ציון בהסלמה.
כן, נקודת ציון אפילו משמעותית,
נכון?
שחיל האוויר, צהל, הם ממש יוזמים.
בדיוק, גם יוזמים, והתוצאות קרב אוויר וגם מפילים מטוס סורי. ובעצם אפשר לומר שכללי המשחק השתנו, כי עכשיו לא רק שהסורים משתמשים בארטילריה, אלא הסורים גם מזניקים מטוסים, והשלב הבא יש שם גם ינסו לתקוף באמת עם מטוסים סורים מטרות ישראליות, בדיוק מה שחששו ממנו 10 שנים לפני כן. חודש אחרי כן שוב תקרית סביב נושאת המכוניות בכנרת, ספינת משמר של חיל הים, ושוב יורים עליה, ועכשיו מה לעשות. ובתשע בבוקר 4 מטוסי מיג 17 סורים תוקפים את הספינה וספינת חילוץ שהגיעה אליה בכנרת, מזניקים מטוסי מיראז', ושוב מתפתח קרב אוויר, ושוב מפיל חיל האוויר מיג 21, ואחרי כן תותחי נ"מ של צה"ל יפילו עוד מטוס מיג 17 שנפל ונפל לכנרת. ובעצם חודש אחרי התקרית ההיא, עכשיו עוד תקרית ושני מטוסים כבר נופלים, והפעם גם תוקפים. כלומר, אנחנו ממש רואים איך ההסלמה הזו הולכת וגוברת. ולמחרת חיל האוויר מעלה את הכוננות וכבר מוריד לטייסות כוננות למבצע מוקד נגד שדות התעופה בסוריה. עדיין לא מצרים, לא כל מוקד, אבל מוקד שנדבר עליה במפגשים הבאים, מפגש הבא, פקודה נגד שדות התעופה והמטוסים בבסיסים של מצרים, סוריה, ירדן, פתאום חושבים להפעיל אותה, והנה לך מלחמה. לא מפעילים, והכוננות יורדת ומושגת רגיעה בתיווך של משקיפי האום, אבל המתיחות לא נעלמה. ובאוקטובר 66 שוב יש תקרית שבה 4 שוטרי מג"ב עולים על מוקש ליד שער הגולן, ושוב הרמטכ"ל רבין דורש להפעיל תגובה מסיבית, ועכשיו הוא דורש 80 מטוסים שיפעלו נגד מטרות בסוריה. שוב, אפשר לראות ממש את גרף ההסלמה, רוב השרים מתנגדים, הם אומרים השרים בישיבת הממשלה, אנחנו מתחילים קצת יותר מדי להרגיל עצמנו בעניין הזה של עשרות אווירונים. כיוון שפעם אחת זה עבר, זה כבר יכול להיות דבר שבשגרה, כמו שאמרנו, תקדימים, פעם אחת השתמשת, זהו, כבר חושבים שזה פשוט, ומרבית הממשלה מתנגדת, ולא מקבלים את ההצעה הזו, אבל ההצעה הזו היא נשארת
באוויר, על השולחן.
בדיוק, דברים שלפני כן לא חשבו, עכשיו כבר מדברים עליהם. והסיפור ילך ויסלים, וגם בגזרות אחרות, בנובמבר 66 יש תקרית בכלל בגבול ירדן, ואז יוצאים לפעולת תגמות על כפר סמוע, וגם שם מתפתח קרב אוויר עם מטוסי אנטר ירדנים, והסיפור בצפון שוב ילך ולא ייפטר, והאלימות והמתיחות תמשיך, והסי יהיה באפריל 67, ושוב ינסו לאבד חלקות של קיבוץ ארון, והסורים יירו עליהם, ועכשיו ישראל, או לוי אשכול, שר הביטחון, יורה לא להפסיק את העבודה עם הטרקטור, ואם אין ברירה אחרת, אז הוא מאשר את הפעלת חיל האוויר, ומתחילה התקיפה של סורים על ידי ארטילריה ומקלעים על היישובים. חיל האוויר מזניק, או הסורים מזניקים גם מטוסי יירוט, חיל האוויר מזניק מטוסי מיראז' לפגוע בהם, מתחיל קרב אוויר, קרב אוויר מתחיל בכלל בקונטרה ומגיע עד דמשק, ושני מיראז'ים מצליחים להפיל שני מטוסי מיג 21, אחד מערבית לדמשק ואחד בכלל מדרום לעיר. כלומר, בלב סוריה, בלב מעל עיר הבירה, מתפתח קרב אוויר, כל אזרחי סוריה רואים את זה ורואים איך הישראלים מגיעים מישראל ומפילים להם שני מטוסים מעל הבית. ואז מזניקים הסורים עוד מטוסים, ומתפתח עוד קרב אוויר נוסף בין זוג נוסף של מיג 21 לזוג מיראז'ים, ומצליחים להפיל שוב מטוס מיג 21, וכיוון שהתקיפה של מטוסי חיל האוויר את המוצבים הסורים נמשכת, מזניקים הסורים שוב מטוסים, ושוב מתפתח קרב אוויר. To make a long story short, במהלך אחר הצהריים האלה, כמה קרבות אוויר שבסופה, שישה מטוסי מיג 21 סורים מופלים, וחיל האוויר לא ספג אף אבדה. ניצחון מטורף בטייסות, יש הילולה, ופותחים שמפניות, וכל מה שאמרתי על חיל האוויר צעיר וסס אלי קרב, עכשיו מתממש ומתגשר. אבל, חודש אחר כן, פורצת מלחמת ששת הימים. ומלחמת ששת הימים הייתה המשך ישיר של התקרית הזו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על תהליכי הפעלת הכוח בעשור הזה, אנחנו רואים תהליך מרתק, שבו מאיסור גורף על הפעלת כוח אווירי, מחשש שזה יוביל להסלמה שסופה מלחמה,
וגינויים באום,
והסלמת האלימות, בהדרגה, לא בהחלטה שאומרת, זהו, אנחנו משנים מדיניות, אלא כל פעם משנים משהו קטן, שבסופו של דבר משנה את המדיניות ומוביל להפעלת חיל האוויר שתסלים, ובסופו של דבר באמת תוביל למלחמה. אז שם בעצם משתנה מדיניות ישראל. היום אנחנו יודעים להפעיל כוח גולני, כמו שהפעילו בתאופיק ב-60 או בנוקה ב-62, זה יהיה מוצא אחרון. היום דבר ראשון נפעיל חיל האוויר.
היום שסדרי הכוחות השתנו.
בדיוק. אז הפוך, דבר ראשון גולני, אבל אם אין ברירה, יאללה, חיל האוויר ובמינימום כוח. אז זה סיפור מאוד מעניין. גם כיצד נשחקה הדירקטיבה המדינית, כלומר, אם פעם הפעלת כוח אווירי רק דרג מדיני וממשלה, לאט לאט העבירו את הסמכויות ואת הכוח לשר הביטחון, ואחר כך לרמטכ"ל, והיום זה באמת כבר עניין שרמטכ"ל יחליט עליו, אבל לא צריך על כל הפעלה כזו, או לא תמיד צריך אישור. ועד כאן לגבי הפעלת חיל האוויר בעשור המרתק הזה.
תודה רבה לך, נמרוד.
תודה לך, נתן.
עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להזין לפרקים נוספים בפודקאסט עוני המורשת והיסטוריה בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, תודה לדוקטור נמרוד הגלעדי שהיה איתנו, תודה לכם שהזנתם, להתראות.